שמה אמרנו על המערכה? כששאול אומר לו מערכה, אז הוא לא סתם מגמגם, נכון? זה בכלל לא בושה לגמגם תודה רבה, אבל זה לא מה שהוא עושה. שאול אומר לו שיש לו פתרון, שיש לו פתרון. שהפתרון הוא לבנות מערכה. מה זה מערכה? מערכה זה מלכות. מה הקשר בין מערכה למלכות? כי כדי להשיג צבא מקצועי, מערכה זה צבא מקצועי. הידי בין צבא מקצועי ללא מקצועי הוא אין סופי. וכדי לבנות מערכה צריך שלטון מרכזי. צריך מערכת שמגייסת אנשים וגובה מיסים ומנהלת כלכלה ומאמנת אותם. זה צריך מלכות. לכן כששמואל ופלישתים יוצאים להילחם נגד מחנה ישראל, הם לתדהמתם פוגשים מה? מערכה. וזה שגוליית יוצא לקלל זה בעצם תסכול שלו. כעס אדיר של מחנה הפלישתים. זה לא איזה הצעה, איך קוראים לזה? ג'נטלמנית נחמדה כזאת בו, מה פתאום? הם כל בוקר רוצים לרסק וכל בוקר לא מצליחים. כי שאול ביצע את מה שהוא אמר, את מה שהוא חלם, את מה שהוא יזם. ולכן אחרי שהתסכול עולה וגואה, אז גוליית אומר, באתי לחרף מערכות ישראל. בסדר? באתי, למה תצאו לערוך מלחמה? זה מה שכל כך מציק לו. לכן חז"ל אמרו שהאיש הזה הוא שאול. לכן חז"ל תיארו את... שוב, רואים את הפרק ורואים את חז"ל, ורואים זה דש, נכון? מה הקשר? מאיפה חז"ל המציאו את זה? מאיפה, איך רואים את זה בפסוקים? והתשובה היא שיושבים על הפסוקים, ועל זה אני רוצה לדבר היום. למה זה לא כתוב? למה זה לא כתוב? יש המון קושיות בפרק, אבל זה לא כתוב במפורש כמו שכותבים לנו, נכון? יש המון קושיות בפרק, ראינו, לא נעשה עכשיו חזרה, ראינו המון קושיות בפרק, ויש תשובה אחת שעונה לכל הקושיות האלה. אז בעצם כן כתוב, אי אפשר להבין את הפרק אחרת. אי אפשר בלי להגיד שאיש בנימין הזה, הוא חטף את הלוחות והביא אותם בחזרה לשילה. זו תשובה שמסבירה את כל הקושיות שראינו, נכון? אז בעצם זה כן כתוב, אבל למה לא כתוב? תכתבו. ויראו שבנימין מערכה וידיו הלוחות. ואז הכל היה נגמר. למה זה לא כתוב? ולכן אני חושב שהפרק הזה הוא פרק כל כך קריטי וכל כך חשוב. והשאלה איך לומדים תנ״ך, איך לומדים תורה בכלל, אבל בעיקר איך לומדים תנ״ך. כי התנ״ך הוא טקסט שמספר סיפור, ואנחנו קוראים אותו ויודעים מה כתוב בו, וממשיכה, לא, לא נכון. שיש כל מיני דברים קטנים כאלה. זה נראה כמו טעויות קלות בדקדוק. זה נראה כל מיני מילים עתיקות, אז אני לא מדבר היום, היום. זה נראה החלפות של זכר ונקבה, זה לא נכון. זה כתוב מדויק מדויק. אם קוראים את התנ״ך בערך, אז מבינים משהו מאוד 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 שטחי וחלקי ומפספסים חלק עצום ממה שכתוב שם. ואם קוראים ולא מוותרים, ולא מוותרים, ומציפים את כל הקשיים, ואת כל השאלות, השאלות הדקדוקיות, הלשוניות, התחמוניות, האמוניות, כמו שאנחנו משתדלים בעזרת השם לעשות פה בשיעורי תנ"ך, אז אני לא יודע אם תמיד נגיע לתשובה. זה צריך סייעת נשמע בשביל להגיע לתשובה. אבל ככה, ככה לומדים, ככה לומדים גמרא, איך לומדים גמרא? גמרא לומדים אפשר לשבת. איך החזון איש היה אומר שצריך לדעת ללמוד 70 דפים ביום אחד וצריך ללמוד לדעת ללמוד דף אחד ב-70 ימים. יש בקיאות ויש יוד. יש משהו יסודי בספר, אנחנו קיבלנו ספר. והספר הזה הוא הפוך בה והפוך בתקול הבא. הספר הזה גם כשילד קטן קורא אותו ברמה הכי פשוטית והכי שטחית, אז זו תורת האלוקים. אז הקודש עובר דרך האותיות האלה, גם אז. אבל ברור שהאותיות של ספר התורה הם לאין ארוך יותר מטקסט. כשאומרים טקסט על דברים האלה, זה כמו שיורים כדור בראש. מה זה טקסט? זה כמו להגיד שאת חתיכת בשר, זה בדיוק אותו דבר. את לא חתיכת בשר, את נשמה. שמתגלית בגוף, נכון. אז התורה היא נשמה. מי חי בתוך האותיות האלה? האותיות זה הגוף. ומי חי בתוך האותיות האלה? הקדוש ברוך הוא נמצא שם בתוך האותיות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז מה הגמרא אומרת אנוכי? אנוכי זה ראשי תיבות. אנא בארמית, אבל אתם תבינו את זה. אנא נפשי כתביתי יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. בתוך האותיות אלוקים נכניס את עצמו בתוך האותיות. ולכן הדרך ללמוד תנ"ך, ללמוד תורה, גם מדרשים, גם חז"ל. בהלכה זה תמיד ככה. איך הפוסקים לוקחים גמרות כאלה, נכון? איך הפוסקים דנים היום בדברים הכי טכנולוגיים, הכי חדישים? איך הם עושים את זה? הרי הגמרא לא ידעה ולא חלמה שהשתמשו בכל הטכנולוגיה המודרנית. אבל את לא רק קוראת את הגמרא, את מעיינים ומעיינים ומה טמון ומה נמצא שם. וכשכך לומדים את הגמרא, אז מגלים שם רבדים על גבי רבדים על גבי רבדים, אין סוף, זה ים שאין לו סוף. את הטקסט של הגמרא אפשר ללמוד מהר, אבל להקשיב לרוח הנושבת, יש שם אלוקות, יש שם קודש, יש שם אין סוף, יש שם נצח ישראל, לגעת בזה זה משהו אחר לגמרי. ולכן התנ"ך מראש, מראש המילים של התנ"ך, תראו, הנביא הוא קודם כל קדוש. וחוץ מזה שהוא קדוש, יש איזו אומנות. אומנות מאוד מאוד גדולה בסיפור אני לא רוצה להגיד את המילים, הסיפור המקראי, כי זה נשמע כזה אקדמי. אז אמרתי שאני לא רוצה להגיד, ועכשיו אני כן אגיד. הסיפור המקראי, זאת אומרת, זה לא רק סיפור שהוא תומן בחובו הרבה קודש, זה גם מסופר בצורה מאוד מאוד מיוחדת. זה מעשה אומנות כזה, שהרבה פעמים אומרים שהתנ"ך הוא מינימליסט, נכון? אתם מכירו את המילה הזאת? זאת אומרת, משתמש במינימום, דיברנו על זה, אין תיאורי נוף, אין תיאורים של מה הוא אכל ומה הוא שתה, באיזה צבע היו המדים שלו, איזה גודל היו כתמי הדם על הקרעים שלו. אין את התיאורים האלה, למה אין את התיאורים האלה? אני חושב שמראש, זה כמו הבדל בין ספר לסרט, בסדר? בוא נגיד קודם כך. מה ההבדל בין ספר לסרט? גם זה ספר וסרט הכי טיפשי. אם קראת ספר וראית סרט, אז זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? משום שבסרט, אם אתה תראו את סרט, את באמת יכולה להשאיר את השכל בבית, להגיד שכל חמוד שלי, אני יוצאת להפסקה, לך תישן פה. משום שבסרט את יכולה להיות מבובה לחלוטין, מרוקנת לחלוטין, הבמאי סידר לך את הכל. את לא צריכה לחשוב על כלום, על כלום, על כלום. הסרט שוטף אותך, את להפך, את לא קיימת שם. את פסיבית לחלוטין. הוא החליט לך הכל. הרבה פעמים קראתם ספר ואהבתם אותו, ראיתם סרט, אתם יודעות מה זה סרט? ראיתם פעם סרט? אתם יודעות מה זה סרט. אז הסרט הוא מאוד מאכזב אם קרה לכם פעם דבר כזה. למה הסרט מאוד מאכזב? משום שכשאת קוראת ספר, את אקטיבית, את שותפה. קוראים היום בוכים על זה, אתם יודעות שקריית ארבע זוכה כבר כמה שנים בצופות, במקום הראשון בארץ בספרייה הציבורית, למעלה מ-96% מקריית ארבע הם מנויים פעילים בספרייה הציבורית של קריית ארבע. מקום אחרון אני לא אגיד לכם, בסדר? אז זו עיר מאוד גדולה, מאוד גדולה. אבל אני לא אגיד לכם מה. אז ספר זה יצירה. כן, גם כשהסופר כתב לך, את עובדת, המוח שלך עובד, תלוי. אבל כתוב על מישהו, את צריכה לדמיין אותו. את צריכה לדמיין אותו. פרטים שכתובים כתובים, פרטים שלא כתובים, את צריכה לדמיין את הנוף, את צריכה לדמיין את מזג האוויר, את צריכה לדמיין את צבע הבגדים. לפעמים כתוב, לפעמים לא כתוב. זה לא יותר מדי שכל לדמיין אותו, בסדר? זה לא רק מנצלת על כל מאגר המוח שלך. אבל חלקים קטנים מהמוח שלך, לפחות שותפים. בסרט לקחו לך גם את זה. אין לך יכולת להיות יצירתית בכלום, בכלום, בכלום. אז את מקשיבה, זה לא את. מי את? מה הלב שלך? מה הדמיות שלך? לא רלוונטי, את מחוקה לגמרי כשאת רואה סרט. גם בספרים ככה, שוב, בואו לא נהפוך את זה לקריאה יצירתית מדי. אבל האומנות של הסיפור של התנ"ך, גם הסיפור של חז"ל. זה סיפורים כאלה שלומדים אותם בפשט, והם נורא נורא יפים, גם ברובד הכי פשוט, אבל כשמעיינים בהם, שואלים שאלות, ואז פתאום חושפים איזה סיפור הרבה יותר גדול, הרבה יותר עשיר, הרבה יותר עמוק ומפתיע ושונה. רגע, וזה לא כתוב. זה כן כתוב. כי התורה אומרת לך, אני לא רוצה להפיל עלייך משהו ואת תהיי מחוקה כזאת עם עיניים כאלה כזאת של זומבי, ותקליטי מה כתוב. התורה רוצה אותך, התורה רוצה את העבודה שלך. זה מינימליסטי כי התורה רוצה הקשבה יוצרת, יוצרת. כשאת קוראת דברי תורה, את לומדת דברי תורה, אז. אז במילואים, הרבה פעמים מחפשים אותי, איפה אתרוג, איפה אתרוג, אז היו אומרים, הוא מתפלל, קבעו אומרים מתפלל. אני אמרתי, הוא לא מתפלל, הוא לומד. כן, כן, סליחה. אבל הרבה פעמים יותר מזה עוד פעם. איפה הוא נמצא? היו אומרים אותי עם ספר, גמרא, הוא מתפלל. לא, אני לא מתפלל, אני גם מתפלל לפעמים, אבל כל פעם מתפלל. למה? למה מתפלל? להתפלל, אתה יודע מה זה להתפלל? לעשות ככה, להגיד כל מיני פסוקים ככה, צריך שזה שתי אייקיו, שלוש אייקיו, וזה. אני ללמוד איזה מין הנחת עבודה שלהם, לצערי הרב, באקדמיה לומדים, בישיבות קוראת, הם היו פעם בכותל, אמרו להם תקרא את זה, נכון? הם פעם היו באיזה דוכן תפילין של חב"ד, אמרו להם תקרא את זה, אז הם קוראו כל מיני מילים שהם לא מבינות. זה מילים קדושות, אין מה לדבר. אם אנחנו קוראים את המילים של התנ"ך או של הזוהר, זה מילים קדושות, הן פועלות עלינו גם בלי שאנחנו מבינים אותן, בטח שכן. אנחנו פוגשים בן אדם, גם בלי שאנחנו מבינים אותו, נוצר מפגש. אבל התורה אומרת לך קודם כל, קוראים לזה עמל תורה. אתם שמעתם את הביטוי הזה? עמל. אדם לעמל יולד. זה מתנה העמל הזה, זה לא עונש. זה לא חבל, היינו שוכבים בכיף עם אבטיח, והתורה הייתה מתנגנת לנו כזה בסיפור. לא נכון. התורה זה עמל, לא משנה מה הרמה ולא משנה מה הגיל, זה צריך להיות מותאם ליכולות שלך. תורה זה עמל, תורה זה תתאמצי. מכמה סיבות? הסיבה הראשונה, כי התורה רוצה ביחד. אלוקים אומר, את ואני ביחד. אני מושיט לך יד דרך התורה, ואת תושיטי לי יד דרך, תתאמצי. משום שבעיתונים כתוב דברים מאוד חכמים ויפים ומשכנעים. אבל התורה לא באה לשכנע מה נעים. התורה באה להראות מה נכון. ובשביל הנכון הזה, התורה אומרת לך, מה התורה אומרת לך? האם את מסכימה? להשתנות, להשתנות, לא להיות מישהי אחרת. אני לא רוצה להחליף אותך להביא מישהי אחר במקומך. אבל יש בך פוטנציאל, זה מה שהתורה אומרת לך. התורה זה לא ספר מבחוץ שניתן לנו. התורה זה ספר שמספר לנו מה יש בליבנו, מה תמון בך. התורה לוקחת זרע ואומרת לזרע הזה, תיפתח, תיפתח. הזרע הזה אומר, לא רוצה להיפתח, אני רוצה להיות זרע, אבל אתה יכול להיות עץ ענק, עץ ענק. אני לא רוצה להשתנות, אתה לא תשתנה להיות מישהו אחר, זה בסדר, תישאר אתה, אבל גנוז בך, גלום בך פוטנציאל אדיר ואינסופי. לא רק להיות עץ, אתה יכול להיות יערות ענקיים אם תשתחרר. זה כואב להשתנות, זה דורש מאמץ. ביחד, שותפים כולם. התורה זה מין אדמה כזאת שאנחנו זורעים אותה את עצמנו בתוכה, ממיתים את עצמנו בעולה של תורה. זה ללמוד תורה, זה לקיים תורה, זה לחיות לפי תורה, זה לתמוך בתורה, זה לאו דווקא לשבת וללמוד זה. אבל התורה באופן עקרוני, התורה היא לא כמעט לנו את עצמנו, פירושו דבר שזה אנרגיה עליונה ואדירה שמפגישה אותנו עם אלוקים שבלב שלנו. ולכן לימוד תורה באופן עקרוני זה משהו שתובע מאמץ. למה זה לא כתוב? זה כן כתוב. כשאת נפגשת בדבר תורה, בואו נקרא את הפסוקים האלה. הפסוקים האלה, מה הנביא עשה כשהוא כתב את הפסוקים האלה? אפשר לכתוב, אפשר לצלם, נכון? אפשר לצלם, מה קורה שמצלמים? אני לוקח סרט מלפני 15 שנה ואני רואה את הסרט, ואני קצת נמצא שם בפנים, נכון? אז דברי תורה, אם את שואלת אותי אם זה כמו ספר או כמו סרט, זה הרבה יותר עובד לסרט. עכשיו אני אומר משל אחר לספר, ספר וסרט, בסדר? אני מתכוון, אני חושב שזה ככה. אני חושב שרואים את זה בהרבה פרקים. שחזל לא באו לספר סיפור. חזל או הנביא אני עכשיו מדבר. גם חזל, עכשיו מדבר הנביא. הנביא לקח מציאות והכניס אותה לתוך הפסוקים. זאת אומרת, התפקיד של הפסוקים הם הרבה הרבה מעבר לתת לך אינפורמציה. מה התפקיד של הפסוקים? אני מקווה שאני אצליח להסביר מה אני רוצה לומר. כי זה קצת מופשט. התפקיד של הפסוקים זה לקחת חיים וליצור איזה מין קפסולה כזאת, נקרא לזה ככה, אני קצת מדמיין, להכניס את החיים לתוך הפסוקים. ואת באה להיפגש עם הפסוקים, אז את מחלצת את החיים האלה מחדש. אני מנסה לומר, אם זה לא מובן לכם, הסימן שאני בסדר, אני במקום הנכון. אני אגיד את זה בעוד כיוונים ולאט לאט זה ייפתח. אני מנסה לומר שכשאת לומדת על דוד וגוליאת, אז זה יכול להיות סיפור מאוד מעניין. מאוד מרגש. סיפור דוד וגוליית, סיפור שידוע בכל העולם. לא יודע כמה אנשים בעולם לא מכירים את סיפור דוד וגוליית, בסדר? כן. אבל יש בסיפור דוד וגוליית איזה רובד אחר, שאם נקרא את זה ככה, בעמל, ונתאמץ בהקשבה, אז מי שתלמד את זה, את תהיה דוד בעצמך. את לא תקרי על סיפור אחר. דוד נמצא שם בתוך הפסוקים. הנתונים, המילים, זה כמו שירה. תראה נקרא את שירה, ככה חזר אומר, נכון? אתה כתבו לכם את השירה הזאת, שירה. שירה וסיפור כתוב, שניהם טובים במילים, נכון? אבל המילים של שירה והמילים של סיפור הם מילים אחרות לגמרי. מילים של סיפור נותנים לך מידע. כל מילה נותנת עוד מידע, עוד מידע. מילה בשיר היא לא נותנת לך, בשיר, היא לא נותנת לך מידע, נכון? איפה המידע נמצא? את צריכה לקחת את כל המילים, להרוג אותם לאיזה אריג אחד. ולדעת מה כל מילה רומזת ואיך כל מילה קשורה למילה השנייה. בשירה יש רווחים, נכון? למה יש רווחים? שזה יראה יפה? לא, כי ברווחים האלה זה איפה שאת צריכה לחשוב, לחשוב. שירה? לחשוב, לחשוב, לחשוב. מה התכוון המשורר? בסיפור את פחות צריכה להיות עסוקה במה התכוון המשורר. הוא נתן לך מידע. הלכתי לשם ואכלתי ונפלתי וקפצתי וצחקתי ונרדמתי. את יודעת את הסיפור? בשירה, מתי אנחנו משמעים בשירה? כשאנחנו רוצים להפגיש, להיפגש עם משהו גדול מהמילים. אז המילים בשירה הן מתפקדות הרבה מעבר לאיזה רמזים יש במילים, על איזה אסוציאציות, הצליל של המילים האלה, הקשרים בין מילים שבדרך כלל הן לא קשורות, ופה המשורר יצר ביניהם קשר, נכון? זה המון המון כלים שמנסים להפגיש אותך עם משהו שמעבר למילים, מעבר למילים. וכל התורה נקראת שירה. אנחנו קראנו על איש בנימין, אם אנחנו רוצים להבין איש בנימין, אז זאת הדרך היחידה ללמוד את הפרשה. לשאול, גם בקיאות זה טוב. תורה באיזה רמה שלא תהיה, זה טוב, זה חיים, זה קודש, זה אלוקים. יש כאלה שקוראים זוהר, יש בבתי כנסת כאלה, קוראים לא מבינים מילה, לא מנסים להבין מילה, הכל בסדר. תורה, להגיד תהילים. ומה זה להגיד תהילים? מה זה להגיד תהילים? תתפלל תהילים, תקרא, מה זה להגיד? כן. בידי שאומרים תהילים זה יגיד, זה יגיד. הוא אומר, הוא לא מבין מה הוא אומר. והוא אומר, וזה מילים מדושות. יכול להיות הרבה אנשים קוראים תהילים, בוכים, לא קיים להסביר פסוק אחד שם. המילים האלה קדושות, באמת המילים האלה קדושות. ועם יראת שמיים וכבוד לתהילים, אז משהו מהקדושה יוצא והם משתתפים. אבל האמת, הרבדים היותר פנימיים, שזה נמצא שם. אם את קוראת על איש בנימין, הרעיון, המגמה היא, את איש בנימין. את איש בנימין. זה לא, לא קורה סיפור על מישהו אחר. המגמה היא, השאיפה היא, אם שמעתם פעם את הביטוי, שיהיו שפתיו דובבות בקבר. שמעתם פעם את הביטוי הזה? שדוד התפלל שיהיו שפתיו דובבות בקבר. מה דובבות בקבר? כשאת קוראת פרק תהילים, את עכשיו דוד. ואת בוכה ביחד איתו, ואת צדיקה. אם נקרא פרק בנביא כמו שצריך, אז נהיה, אני אומר עכשיו באומץ, אבל אני אגיד את זה, את תהיה קצת נביאה. את תהיה קצת נביאה. שתיכנסי לתוך הפרק. הפרק לוקח לך איזה מין אמת, מדרגת חיים גדולה כזאת. אפשר לקרוא על שמשון הגיבור? אפשר. אפשר לקרוא על אהוד בן גרה? ואפשר במאמץ גדול. צריך להשקיע בזה. אני לא יודע, אתם באות, אני מקריא לכם את פרק ד', בשיעור אחד אני גומר את זה. אני שנים עובד על פרק ד'. אני עשרות שנים עובד על פרק ד', ואני אף פעם לא סיימתי. זה כל מה משתנה לי. פרק ד' כמשל, בסדר? אני חושב שככה צריך ללמוד את זה. ועם כל מה שחז"ל אמרו, ועם כל מה שהפרשנים אמרו, ואחרי שישבתי הרבה על הטקסט, עוד שיעור, וכל שיעור מעשיר אותי, זה, כן, בקיאות זה מקסים, וגם ללמד ברובד הכי פשוט זה מקסים. אבל באופן עקרוני, למה זה לא כתוב? זה כן כתוב, כי התורה דורשת עמל. אתם יודעות שהתכונות של עם ישראל, חז"ל אמרו, ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מה המכנה המשותף לשלושת המילים האלה? ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אני חושב ששלושת המידות, שלושת התכונות האלה זה, את לא עסוקה בעצמך. בטח שאני עסוק בעצמי. בטח שאני עסוק בעצמי. אבל אני יודע גם לשים את עצמי בצד. אנחנו לא כל הזמן חפורים. באיך נוח לי, ואיך מתאים לי, ואיך כדאי. אני יכול להיות מאוד מאוד צדיק שחפור בעצמו. איך אני יותר טוב, ואיך אני יותר חכם, ואיך יש לי עולם הבא, ואיך אני מבין יותר לעומק. זה מאוד חשוב, מאוד יפה. אבל קודם כל, בשביל להיפגש עם אלוקים, אז מה התורה אומרת? תשימי את עצמך בצד. איך אנחנו אמרנו? אתם זוכרות? זה יהיה בפרשת השבוע, נגיד. נעשה ונשמע. אתם זוכרות שהייתם בהר סיני וצעקתם את זה חזק? זה כתוב בפסוקים, אז היינו שם. נעשה ונשמע, זה קודם כל נעשה. אנחנו מתחברים. בשביל להתחבר למישהו אחר, את צריך לא להיות עסוק כל הזמן במה אני חושב, ומה מתאים לי, ומה נכון. די, תעזבו את זה. רגע, תחזרו לזה, בטח. בטח שתהיו עסוקים עצמם. בישנים זה כאל, מה זה בישן? בישן זה אחד שהוא, גם כשיש לו מה להגיד, גם כשיש לו תשובות הכי חכמות, וגם שדעתו באמת יותר עמוקה מכולם, וגם כשהוא מבין יותר מכולם, אז הוא יודע לשים את עצמו בצד. זה בושה. הוא מתבייש, לא נעים לי, מה קרה? מה עשית עבירה? לא, תגידי, נו, תגידי, זה כל כך יוסיף לכולם. אני מתביישת. במיטה, במשקל. ורחמנים זה להיות עסוק בכאב של מישהו אחר. וגומי חסדים להיות עסוק בטוב של מישהו אחר. נקודת המוצא ישראל, התכונה הבסיסית של עם ישראל, שאנחנו בטח שאנחנו רעבים וצמאים ורוצים שיהיה לנו טוב, אנחנו עסוקים בעצמנו, זה טוב להיות עסוקים בעצמנו. אנחנו לא עסוקים רק בעצמנו, רק בעצמנו. היכולת לחשוב על האחר, היכולת לחשוב, להקשיב. איך מקבלים תורה? מה הקשיבים? לומדים תורה, נכון? מה זה אדם גדול בעם ישראל? תלמיד, ככה קוראים לו, תלמיד חכם. אבל האדם שמקשיב, כל אחר הוא מקשיב, זה שהכי הרבה כדאי לנו להקשיב לו, איך אנחנו קוראים לו? תלמיד, חכם. הוא תלמיד חכם גדול, מה קורה? הוא תלמיד. כל הזמן הקשבה. התורה אומרת, תקשיבי, לפעמים התורה תגיד לך דברים שנחמד לך. אם אתה מבין את התורה, תגיד דברים שלא נחמד לך. לפעמים התורה תגיד לך דברים שנראים לך זוועה. למה הזוועה? כי התורה תגיד לך ללבוש גדים ארוכים כשנורא חם לך את רוצה לבוש גדים קצת. כי התורה לפעמים תגיד דברים שהתרבות תגיד שאת פרימיטיבית ואת לא מבינה ואת דורסנית. מהרבה סיבות זה קשה לפעמים להקשיב לתורה. התורה לא אומרת מה שנוח ונחמד, מה שאין. התורה היא לא פופוליסטית, לפעמים כן. יש המון בדברים בתורה נחמדים, כיפים, שמחים, אבל זה לא הקטע של התורה. הקטע של התורה זה להפגיש אותך עם אלוקים שבתוכך, עם מה שטמון בה, עם מה שגנוז בה, עם מה שיכול לצמח בתוכך. אם את רק עסוקה בשאלה, איך אני יכולה להביא אותך עם בסבבה, אז יש פתרונות יותר טובים מהתורה. אולי, יכול להיות. כאשר זה לא תמיד טעים, זה יכול להיות ביחד. כאשר אומרת, תשמע, את לא מודעת, את לא מה שאת מבינה, רופאים לא יודעים עלייך הכל, המבנה הכולל שלך הוא כזה, שאם תאכלי אוכל לא כשר, את תפגעי ברבדים מאוד 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 קריטיים לאישיות שלך. אז רפואה לא מבינה את זה. אז בפוליטיקה ובמוסר ובכל מיני דברים אפשר להגיד, למה לא זה הגיוני? וההלכה יכולה לראות חכמה וההלכה יכולה להיות לא חכמה. אנחנו מראש לא שופטים את ההלכה, אנחנו מאמינים בה, מאמינים בתורה. ומקשיבים, זה הקשבה אקטיבית, זה הקשבה יוצרת. זה הקשבה של איזה אמון בסיסי גדול כזה, שיש פה איזה אור אינסופי. אתם יודעות שבית המדרש בעם ישראל בנוי כל הזמן משאלות, שאלות, שאלות. הגמרא המלאה שאלות, לא אומרים אסור, תקשיבי, תקשיבי, זה לא תשתקי, מה פתאום. תקשיבי זה, אולי תשאלי את כל השאלות שלך, לא כל רגע תחל תשאול את כל השאלות שיש לי. ממש לא. הייתי פעם בשיעור של הרב טאו לפני הרבה שנים, מישהו שאל שאלה, אז הרב טאו אמר, וואו, זו שאלה. התשובה על השאלה שלך נמצאת, אני כבר לא זוכר איפה, בספר הזה וזה, בעמוד ראש נון בית. מעניין? זה אחרי 10 דקות עוד מישהו שואל שאלה, שאלה אחרת, ואז הרב טאו אומר לו, זו שאלה יפה. התשובה על השאלה שלך נמצאת בספר הזה בעמוד ראש נון בית. זה היה מוזר, זו שתי שאלות שונות. שאלה שלישית, רביעית, כל הזמן התשובה לכל השאלות נמצאת בעמוד ראש נון בית. כמובן שכולנו חיכינו בחוסר קוצר. בקוצר רוח שיגמר השיעור, רצנו לחפש את הספר, פתחנו בעמוד ראש נ"ב, מה היה כתוב שם? לא לשאול שאלות באמצע השיעור. למה לא לשאול שאלות באמצע השיעור? תלוי איזה שאלות. גם זה היה כתוב שם בספר, יש שני סוגי שאלות. יש שאלות שאומרות, אני רוצה להבין יותר טוב. שאלות כאלה מצוין לשאול באמצע השיעור. לא תמיד, יש לך שאלה ואת שואלת. ומי שמעביר את השיעור אומר לך אחר כך וזה, לא צריך לדרוס בכוח. אבל יש שאלות, אם המטרה של השאלות היא אני רוצה להבין יותר טוב, זה 10. אבל אם המטרה של השאלות היא מטרה אחרת, זה לא מסתדר לי, בסדר? זה לא מסתדר. הבנתי מצוין את השיעור, אבל זה לא מסתדר לי עם החלומות ועם הדמיונות שלי. השאלות האלה, תעזבי, לא תעזבי, הן חשוב. יש 3 סוגי שאלות. יש שאלות שהן כנות, יש שאלות שהן באות לברר לעומק. כשהגמרא שואלת על הפסוקים בתורה, היא לא אומרת אולי הפסוקים בתורה טעו. כשתוסות שואל על הגמרא, הוא לא אומר אולי הגמרא טעתה. הוא אומר, אני לא אמין את הגמרא, כתוב פה סתירה. אז בואו נחליף גרסה. אז בואו לא נלמד גמרא, ספר לא רציני. מה פתאום? שאלות בבית מדרש הן שאלות של אמון, אמון. לתוסות ברור שהגמרא צדקה ולא טעתה. אז למה הוא שואל? הוא אומר, השאלה מראה שאני הבנתי לא נכון את הגמרא. השאלה שיש לי נובעת מזה שאני מבין בצורה שטחית ומעוות את הגמרא. אני אמצא תירוץ ואז אני אחזור להבין את הגמרא. כשלאחרון יש קושייה על ראשון, או כשלי יש קושייה על אחרון, אני לא אומר יש לי קושייה כנראה עוד בשביל. זה לא פוליטיקה פה. באקדמיה, וזה נכון, אין היררכיה, ולכן ניוטון אמר ככה, ואני חושב שניוטון טעה, מי אמר? אבל אני לא אגיד, אני חושב שהמהר"ל טעה, או אני חושב שהמלבי"ם טעה, אני לא כזה טיפש. אני יודע, זה מותר לשאול, אבל המטרה של השאלות שלי זה מה? להתעלות, להתעמק, להתעמק, להתעמק עוד יותר. את 5 חומשי תורה למדתם כבר בכיתה א', אני זוכר? כן, זה היה תורה. אבל השאלות שיש לנו זה שאלות של הבנה בכיתה א', כדאי להתקדם, כדאי להתקדם. בשאר התחומים אנחנו מתקדמים, כדאי שגם את התנ״ך לא נשאר תמיד בהבנה של סיפורי התנ״ך מגן חובה. שזה חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב ללמוד סיפורי התנ״ך בגן חובה, בוודאי שכן. אבל כדאי להעמיק, ואז את פוגשת את עצמך, את מקשיבה, להקשיב, זה מה, מה זה להקשיב? להקשיב זה לעזוב את עצמך. להקשיב, לעזוב את עצמך. אם שתי בנות מדברות, כן, אז הן מתווכחות, אין סוף קשב יש בין שני הדברים, נכון? ואז היא אומרת, היא קוטעת אותה ועונה לה. אז היא אומרת, רגע, את לא שמעת מה אני אומר, אני יודעת בדיוק מה את רוצה להגיד. אולי היא צודקת וקשה לקרוא לזה הקשבה. הקשבה, מה זה הקשבה? הקשבה זה לא ויכוח שהיא אומרת טיעון, אז מה אני אענה לה? איך אני אענה? הקשבה היא איזה מין אינסוף סוג של ענווה כזאת. הקשבה זה להסכים, לעזוב, מה זה לעזוב את עצמך? להסכים, להסכים לזה שאולי את טועה בדברים מאוד מאוד קשים. להסכים לזה שאולי מישהי אחרת פותחת אותך לדברים יותר גדולים. להסכים זה, להסכים להשתנות. להסכים זה להסכים לגדול. אנחנו לא יכולים לגדול ולא להשתנות אם הכל בסדר, אם לא כואב לנו שום דבר, אנחנו לא מוכנים להודות בכאב. אז אנחנו לא, אז שום ברכה, שום התקדמות לא תצמח בעולם, בשום תחום שהוא, שכל תחום זה, החיים לא כל כך פשוטים ולא כל כך קלים, יצא לכם פעם לראות. וכשאנחנו מחזיקים אותם פחות או יותר, אנחנו די מרוצים. אבל אז אנחנו סותמים את האוזניים. השאלות הן שאלות, תלוי איזה שאלות. יש שאלות של ציניות, שאלות של התקפה, שאלות של אטימות, שאלות של מלחמה. אבל יש שאלות אחרות. שאלות אחרות זה, יש שם גודל, ואני רוצה. זה איך את מקשיבה לחברה שלך. זה איך את מקשיבה לסביבה שלך. זה איך את מקשיבה לדעות אחרות. ואיך את מקשיבה אחרי זה, זה איך את מקשיבה לאלוקים. למה זה לא כתוב? זה כן כתוב. כי התנ״ך לא רצה לספר סיפור. אם הוא רוצה לספר סיפור, אז הוא אומר, דוד, שאול בא עם הלוחות, והכל נפטר, נכון? לא. התנ״ך רוצה שאת תהי שאול. מה אתה רוצה שאול? את לא שאול. כן, אבל יש לך בחיים שלך סיטואציות כאלה, שאוליות כאלה. יש מצבים כאלה שהכל מסביב קורס. אין לכם את זה. אבל אולי היה את זה. יש מצבים שנראה כאילו עם ישראל בין... ניגף מחנה ישראל, יש מצבים שנראה שהכל בנסיגה, יש מצבים שנראה שהכל אבוד, זה כל מיני תחומים, פלשת כבר לא קיימת, פלשת ברוך השם נעלמה מן העולם מזמן. אבל יש מתנדבים אחרים לעשות לנו צרות. יש כל מיני סיטואציות מורכבות, קשות, מסובכות. שאול היה התנהג ככה בגלל שהוא היה בסיטואציה הזאת, אבל מה שמעניין אותנו זה לא מה התנהג, מה מעניין אותנו? מי זה שאול? האמון שלו בנצח ישראל, התושייה שלו. האמון שמייצר לו קור רוח ומסירות הנפש שלו והאכפתיות והכלליות שלו והאמונה בעתיד והיכולת בתוך החשיכה ובתוך האפלה ובתוך הנפילה הוודאות שנקום מזה זה שאול. איך שאול בא לידי ביטוי באיזה סיפור? אבל הסיפור לא מעניין. הסיפור מעניין רק בגלל שאת דרכו פוגשת את שאול. בשביל מה לפגוש את שאול? בשביל להיות שאול. תהי שאול, תהי דוד המלך, תהי רבקה, תהי מרים, תהי, תגעי קצת. כשנפגשים בפרק, מה תקפסו לזה מוזר? זה הרבה יותר מסרט. כי סרט, את יושבת על הכיסא, והסיפור קורה שם, נכון? גם זה לא מדויק. סיפור טוב הוא טוב רק אם... את חושבת שאת הגיבור, נכון? כשאתי ילד היו סרטי קראטה. קראטה, איך אומרים? קראטה? לא משנה. מילה לא מילרה, אני לא יודע, דומי ביפנית. וכשהסרט היה נגמר, כל הילדים הקטנים היו יוצאים, כל אחד היה חושב שהוא ברוסי. יוצאים, אז סרט משכנע כנראה. סרט משכנע זה סרט שאת חושבת שאת גיבור הסרט. מקווה שהגיבור היה נחמד. אבל זה סיפור טוב. אבל את לא באמת, זה סתם. נכון, הולכים לראות בו, כאילו, אל תדאגי, לא יראו בו, לא יארגו אותו, גם יפגעו בו, לא ימות, הכל בסדר. אבל סרט, את חיה בסרט כשאת רואה סרט. אז השאיפה של התנ״ך, שכשאת קוראת פרק, לא בסרט, תהיי שם. תהיי שם. אז כל האגדות של חז"ל, גם האגדות של חז"ל, הן כאלה חמודות, כאלה מתוקות, גם כשילד בכיתה ב' קורא אותן, כועסו חכמינו, זה כזה מתוק גם ברובד הכי פשוט. אבל כשיש סיפור הלל הזקן, הרעיון של הגמרא זה תהי הלל הזקן. כשהגמרא מספרת איך הלל הזקן אהב את התורה, אתם זוכרות הלל הזקן עם הערובה בשלג, מכירות? כן, זה הרעיון. מי שקורא את הסיפור, זה סיפור מתוק, סיפור מתוק הזה. אני זוכר ברעננה, כשגרתי, כשהייתי ילד, הייתה לנו איזו שכנה כזאת, שהביאו איזו קלטת של שירי ילדים על רחל, משהו ילדותי כזה, שרחל שרה לעקיבא הרועה. עקיבא לך ללמוד תורה. אתם רוצות שאני אשאיר לכם את זה? לא כדאי. אז היה איזה שיר כזה פשטות כזה, שעקיבא לך ללמוד תורה, והיא שרה כזה לילדים, ופתאום התחילה לבכות. נשאר על רחל שהיא רוצה ללמוד תורה, והיא בעצמך איתה רחל, שרוצה שעקיבא שלה ילך ללמוד תורה. זה לא סיפור על מישהו אחר. כשאת קוראת ספר טוב, זה את בורחת מעצמך, את לא עסוקה בעצמך. ואת הולכת לחיות משהו ש... נכון, את נרגעת, את עכשיו בעולמות אחרים. עכשיו אינדיאנית, את עכשיו חייזרית, לא יודע מה. והקרבות על מאדים, אל תשאלו כמה טוב להתעסק בקרבות של מאדים, נכון? אחרי זה יגמר הספר ותחזרי למציאות האפורה והדלוחה. אולי, אז סיפורים של התנ"ך הם אחרים, סיפורים של התנ"ך אחרים. את לא בורחת, את מתגדלת, את מתעלית. כי את שאול, כן, אנחנו שאול. או את שמשון הגיבור, או את שרה ממנו. כן. וכשאת הולכת לשם, את פוגשת את מה שתמון בך. את פוגשת מה שבעומק נשמתך. זה סיפור שיכול להגיע רק אם את עמילה. עמילה זה מתאמצת, מוותרת, שמה את עצמך בצד אחר. לא, את יכולה להיות את, רק אם מסכימה, לא להיות את. לזה קוראים, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו. שמעתם פעם בביטוי הזה? להמית עצמו בעולה של תורה. מה זה להמית עצמו בעולה של תורה? זה להיות קשובה לתורה. אבל זה מפריע לי, אבל אוי ואבוי, אבל עכשיו אני יותר... תעזבי את זה עכשיו, בסדר? אל תרגיע את עצמך, שחלילה, אנחנו רוצים שתחיי, ודברי תורה חיים, נכון? ופיקוח יש דוחה את כל התורה כולה, אנחנו רוצים לחיות, לחיות בתוך התורה. והתורה מציעה לחיים יותר עליונים. התורה, אם את אגואיסטית, אז כדאי לך ללמוד תורה, לא רק ללמוד, את לא צריכה להיות בן שיושב בישיבה, לחיות תורה, להקשיב בתורה, לבנות חיים ש... 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 שמודרכים על פי הוראה של תורה, כי כמה שאת מסכימה להשתחרר מעצמך, אז את מקבלת את עצמך בחזרה. רק עצמך הרבה יותר משובחת, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר פנימית. בהתחלה זה קשה, כי בהתחלה את חובה את עצמך הראשוני. והתורה אומרת לך להתנהג לפי העצמך הפנימי, ואת עוד לא נוגעת, נכון? אבל לפעמים את מסכימה למות, למות בעולה של תורה. למות זה לכבות פלאפונים ולהיות קשובים. לא לכל אחד יש את היכולות ואת עשרות השנים האלה לשבת על כל פרק בתנ"ך, ועל כל... אבל העיקרון, מה זה אותיות האלה? האותיות האלה... זה נכון, התורה, עשרת הדיברות נכתבו באש שחורה על גבי אש לבנה. אתם מכירות את זה? אש שחורה על גבי אש לבנה. ומשה רבנו שבר את הלוחות, זה בפרשת השבוע, נכון? ומה קרה לאותיות כשהלוחות נשברו? יודעות מה קרה להם? האותיות פרחו, נכון? הלוחות נשברו והאותיות פרחו. גם כששרפו את רבי חנן בן תרדיון בספר תורה עמו, אז תלמידיו אמרו לו, רבינו, מה אתה רואה? הוא אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. אז מה הכוונה שאותיות פורחות? יש שתי משמעות גבילית, נכון? משמעות אחת, שהאותיות הן כמו פרחים. האותיות הן פרחים. יש את האותיות, וכשהלוחות נשברות, כשהגבילים נשרפים, זה כואב שהלוחות נשברות. אתם יודעות, תראו מה זה כואב. וכשהגבילים נשרפים, זה נשמע לי הרבה יותר כואב. זה נשמע שהאותיות לא פורחות בפה, זה נשמע שהאותיות בורחות בבית, נכון? זאת התחושה. התחושה היא שהכל אבוד, שהכל נגמר. שהאותיות בורחות לנו, אבל הן לא בורחות לנו, כך אומר רבי חנן בן תרדיון, הן פורחות. פורחות זה שתי פירושים, פירוש אחד זה פרח צבעוני כזה, חושר. ופירוש אחר שהוא יותר הפשט שהן מרחפות, כמו ציפורים כאלה. אז האותיות פורחות, ואחר כך הן נמצאות איתנו, הן רק כאלה מרחפות באוויר. ואחר כך כשנקבל את לוחות שניות, אז נחזיר את, את האותיות בחזרה לתוך מה? לתוכנו. האותיות זה אש שחורה, והיא צריכה להיות כתובה על אש לבנה. אז את הלוחות שברו, ואת הגבילים ישרפו, והשאלה הגדולה זה אם את, אם אני, מסכימים להיות הגבילים האלה שעליהן נכתבות האותיות האלה. אם אנחנו מסכימים להיות האש הלבנה הזאת. זה לא קל להיות אש לבנה, בכלל לא. אבל כשמישהו ללמוד, בא ללמוד תורה, אז התורה אומרת לו, זה לא איזה ספר מעניין. את מסכימה להיות אש. ואם את מסכימה להיות אש, אז האותיות השחורות האלה חוזרות אלייך. ללמוד תורה זה להסתכל על האותיות האלה. יש לכם פה ספרי תורה, תסתכלו על האותיות השחורות האלה. זה כתמי דיו כאלה, נכון?
לא, לא.
זה אש שחורה. האש השחורה נשארה שם. זה שחור לפעמים, זה קשה לפעמים, זה משעמם לפעמים, זה מעיק לפעמים, זה מציק לפעמים, זה לוקח, זה נשמע פרימיטיבי לפעמים. אבל אם תצליחי לראות באותיות האלה את האש השחורה, לדמיין אותה, להרגיש אותה, אז יהיה לך סיכוי להיות אש לבנה. ואז לא רק שהאותיות יהיו כתובות עלייך, הן יהיו כתובות עלייך, נרוויח מכל מה שהפסדנו. האותיות האלה יהיו עם פרחים. צבעונים ועשירים ויפים ושמחים, גם אם מי שיסתכל בחוץ, עכשיו זה שחור. אז זה בכלל לא שחור, זה העושר בעין ובאלף הכי גדול בעולם. והאותיות האלה גם יפרחו, הן יהיו מחוברות עליי חזק, והן יפרחו, את בעצמך תפרחי. יהיו לך מין כנפיים כאלה, לא של ציפור. את היא גוף. אבל עם הגוף הזה תצליחי לחיות חיים הרבה יותר גדולים, מאירים, תגעי בשמיים כאלה. מדרגות, אין סוף מדרגות. איך הגמרא אומרת? רחמנה, רחמנה זה התורה. רחמנה לי בבית, מה אלוקים מבקש ממך? יכולות קוגנטיביות, יכולות קשב וריכוז, IQ גבוה. זה הכל עוזר. אבל מה אלוקים רוצה ממך באמת? לב, זה הכל. זה הכל, זה באמת הכל, לא נשאר שום דבר חוץ מזה. רק שאת באה לתורה, אלוקים רוצה את הלב שלך. ומה הוא ייתן לך בחזרה? את הלב שלו. שם זה נפגש ביחד. אלוקים אומר, אני בתוך הספר. אבל יש קוד. אם מישהו יקרא את הספר בלי לב, אז יהיה טקסט או סיפור מעניין. אפשר לכתור איזה כל מיני מאמרים. כאלה פה, כאלה שם. אבל אם הולכים לספר הזה בחדווה, בגילה, ברננה, באהבה, בכבוד, לוקחים איזה ספר כזה. יש הרבה כאלה. אבל זה לא עוד ספר. יש ספרים מאוד מעניינים, ספרים מאוד חוכמה בוגעים תאמין. האנושות כותבת דברים כאלה יפים. מדעים ושירה ואומנות, באמת כל כך הרבה דברים יפים. אבל כל זה לא דורש עמל, כל זה בא להעשיר אותך. כל זה בתת לתך ברכה, ואת אומרת מקבלת או לא מקבלת. תורה זה משהו אחר. תורה היא נראית טקסט. אבל היא לא טקסט. כמו שאת נראית, את עשויה בדיוק מאותם חומרים. זה לא נעים להגיד. אבל אני אגיד בשביל למשל, שהרקמות האנושיות, איזה בעל חיים יש את הרקמות הכי דומות לרקמות האנושיות? אתם יודעות? משהו לא קשר. לגמרי לא קשר. עד כדי איך לא קשר שאנחנו אפילו לא אומרים את השם שלו, בסדר? דבר אחר, ככה קוראים לזה בעם ישראל. אתם יודעות למה קוראים דבר אחר? יש את זה בסרט פה אדום, שם הוא כזה חמוד וקטן. אבל בחיים הוא פחות חמוד וקטן. פעם אחת הסבתות קנתה לאחד הילדים שלנו פיג'אמה עם תמונות של חזרזיר קטן. הנה, אמרתי את זה בצורה... לא אכלנו לזרוק את הפיג'אמה, כי זה אמר לי את הסבתא. אבל לא אכלנו, ותן לבן שלנו איזו. אז קראנו לזה הפיג'אמה של הדובים הלא כשרים. הסתדר מצוין. אז כן, הרקמות שלו, תסלחו לי, הן הרקמות שהכי קרובות בעולם הטבע לבעלי חיים. ולכן לפעמים כשיש השתלות של רקמות שלו, לא נעים, אבל לוקחים משם. בסדר, מבחינת המבנה הפיזיולוגי, יש בנו דמיון לסוג מסוים של בעל חי, לא נחזור אליו. אבל מה הקשר? מה שוכן בנו ומה שוכן בו? מה שוכן בנו, מה קיים בנו, מה חי בנו ומה בו? אנחנו עשויים מחלבונים. מזה אנחנו עשויים. אז מה? חומר. ממה עשויה הדיו שאיתה התפיסו את דברי התורה? מה זה חשוב בכלל? חשוב שיש שם אש. חשוב מה שוכן בפנים, ומה שוכן בפנים זה קדושה. אז אני חוזר למילים הבעיות, הסיפור המקראי. הסיפור המקראי הוא כתוב, הוא לא כתוב כי זה לא בא להיות מעניין. הוא כתוב כי אומר, תקשיבי, בשביל להקשיב לכן צריך מידות. כל השונה תורה, כל המומד תורה תמיד שנוהגון, כאילו לתעשרה אצל המזבח. אם יש מישהו סוציומט, אם יש בטוח שהוא הכי חכם והכי מקסים והכי גאוני, מישהו שלא אכפת לו. יש אחד שבגלל שהוא צריך להגיע לכל השירים בזמן, אז הוא לא יכול גם לשטוף כלים, הוא לא יכול גם... אז יופי, מבחינה קוגניטיב, קראת IQ, הוא אסף הרבה, אבל אם בדרך שם הוא דרס הרבה, אז זה לא. אז האש השחורה לא תגיע אליו. הסיפור הזה כתוב. והנביא ציפה מאיתנו, התנך הוא לא ארוך. היו יכולים לכתוב ספרים הרבה יותר ארוכים, נכון? יש הרבה אנשים שכתבו מבחינת העובי, תסתכלו. זה ספר עבה, בגלל שאותיות פה גדולות, עם ניקוד. כתוב כל כך קצת. יש הרבה ספרי ריגול כאלה, 700 עמודים, יש בהם יותר מימי התנך בטח, נכון? אז גם בתנך יכלו לספר על הטבע ועל הנוף וכל מיני חוכמות ומתח. אין כזה דבר. כשהנביאים ישבו על פסוק, אז הם ישבו עליו עשרות שנים הרבה, אם לא מאות שנים. ולא רק שם קדושה, יש גם איזו אומנות, אומנות מינימליסטית. יש גם ציור, אני לא יודע איך יראה, תראה האמנות היהודית. אנחנו חזרנו לארץ ישראל, רוצים גם להחיות את האמנות. איך תראה האמנות, אני לא יודע. אבל נראה לי איזו אמנות כזאת, אני לא יכול להגיד שתהיה אמנות מופשטת, אימפרסיוניסטית, אני לא יודע. אבל ברור לי שזו אמנות שאת לא רק תעמדי כמו איזה דלת ותסתכלי במה שמישהו אחר עושה. אולי כמו ציור מינימליסטי, נכון? שמעט מאוד קווים, ואז את צריכה להיות שותפה ומה? ולהשלים את התמונה לבד. להשלים את התמונה, אני לא יודע. הציורים שלי הם עוד לא משהו, בספק אם יהיו אי פעם משהו. אבל ברור לי זו אמנות כזאת שלא רק תתייחס אלייך בתור הסובייקט, שאנחנו באים, האומן בא להגיד לך, מה פה? זה יהיה איזה מפגש יצירתי כזה, זה יהיה משהו שתצטרכי לעבוד ולהתבונן ולעמול, כי לעמול זה לא בא לקחת לך את המנוחה, להפך, זה בא להגיד לך שכל כך כיף לך שאת לא רוצה לנוח. ותלמידי חכמים הגמרא אומרת, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שאמר לי, חומר חי לחי, כי מתי אני רוצה לא לעבוד? כשהעבודה קשה לי ומעיקה עליי, פוגעת בחיים, אבל כשהעבודה הזאת, העבודה הזאת, מביאה אותי לעולמות כאלה עליונים וגדולים, אז אני לא רוצה שספרו לי שפעם אני ילדים, לא רוצה לישון. רוצים? כל טוב סלע.